ב-16 פרקים עד עכשיו עסקנו בעצם בבירור המושג תורה מן השמיים, בהבנת גודלה וערכה של תורה ומשמעותה של תורה על כל רבדיה. אבל אחרי הכל זה היה קצת ציור אידיאלי מופשט, זאת אומרת היה שם הרבה תיאוריה, כן? ולא היה עדיין חיבור לתוך עולם המעשה. זאת אומרת המהר"ל בכלל, זה נראה לי שיטה בכתביו, שהוא כל ספר פותח בהנחת העקרונות התיאורטיים ואחר כך מתחיל להראות אותם לאורך ההיסטוריה, כמו במובן מסוים מהלך האידאות כזה, איך האידאות הולכו והופיעו בתוך המציאות המעשית. אז בעצם עסקנו בתורה מן השמיים כאילו אין עולם, בררנו מהי תורה, למה התורה היא הצורה של כל המציאות, ואיך התורה היא נבדלת, ואיך התורה היא היושר של המציאות. אבל לא פגשנו אף אחד, לא פגשנו בן אדם, לא פגשנו איזושהי מציאות, לא פגשנו איפה זה יורד לתוך העולם. אז יכול להיות שפה במקרה, פה ושם במקרה הוזכר איזה שם של מישהו, אבל לא היה עיסוק בתקופות היסטוריות, חוץ מבסוף פרק ט"ז, שהמהר"ל התחיל לעסוק בבריאת העולם. אולי זה ההמשך של תחילת פרק י"ז. שואל המהר"ל על פרק י"ז, אז עכשיו אני רוצה לבוא לתוך המציאות. הבנתי שהתורה זה דבר ענק, וזה צורת וסדר כל הנבראים. אז איפה התורה? איך יכול להיות שנברא העולם? אני מתחיל לקרוא על בריאת העולם, אני מתחיל לחיות בבריאת העולם, ולא פוגש תורה. עונה המהר"ל, כי תשובה לא ירדה למציאות עד שלא נגמרה הבריאה. זאת אומרת, קודם כל צריך לגמור לברוא את העולם, ורק אז יורדת התורה כדי להוציא את סדר העולם. וסוף בריאת העולם, ופה המהר"ל בעצם מערער לנו את כל מה שלמדנו בגן, אומר המהר"ל צריך 6 ימים. סוף בריאת העולם, אומר המהר"ל בעצם, זה לא ביום השישי. כי הרי כתוב שהארץ הייתה תוהו ובוהו. מתי נגמר התוהו הזה בעצם? אומר המהר"ל, התוהו לא נגמר, נגמר אחרי 2000 שנה. המציאות ההולך הזה? סוף בריאת העולם, 2000 שנות תוהו, זה בעצם סוף ימי הבריאה. בסוף פרק דזיין המהר"ל אמר שכל שלבי הבריאה זה בעצם חלק מההתקדמות. גם הדומם זה חלק מההתקדמות, גם הצומח זה חלק מההתקדמות, גם החי, עד הופעת המדבר, עד הופעת ישראל, בעצם זה הכל הולך מנברא. בעצם 2000 שנה העולם נברא עד הופעת אברהם אבינו. זה בעצם בריאת העולם, זה אירוע ארוך. זה לא אירוע של 6 ימים ועד העולם ברור והכל בסדר, אפשר להכיל תורה. אומר המהר"ל זה בכלל לא שאלה. העולם לא נגמר להיברא, העובדה שישראל עוד לא נברא. עוד לא הופיעה אומה ישראלית בכלל במציאות, עוד לא נגמרה הבריאה. הוא מזכיר פה אגב עוד אומות שעוד לא הופיעו, רק מוכיח את העובדה שהבריאה בעצם לא הסתיימה. אז אם חשבנו עד עכשיו שהבריאה לקחה 6 ימים, מתקן לנו את המהר"ל את התפיסה, ואומר קודם כל כשאתה רוצה להנחיל את כל הערך הגדול הזה שנקרא תורה לתוך המציאות, אז ברור שאתה מחכה לסיום הופעת הבריאה, והעולם לא נגמר להיברא עד שנבראו ישראל. רק פה אומר המהר"ל, וזה באמת השאלה המרכזית שאיתה הוא מנסה להתמודד בתחילת הפרק, אי מתי נגמרה הבריאה? היא נגמרה אצל אברהם אבינו, או שנגמרה בהר סיני, ביציאת מצרים? וזה השאלה ששואל בעצם המהר"ל בפרק שאיתה הוא מתמודד. למה תורה לא ניתנה לאברהם אבינו? אני הזכרתי בבוקר, חשבתי על זה שהרב יעקב לבנון היה מאוד מקפיד שבתלמוד תורה מורשה, ילמדו חומש בראשית רק מפרשת לך לך. לא היו לומדים בראשית נוח. זה תקופה, זה לא חלק מההיסטוריה, זה תקופה זה טוב עבור, אנחנו לומדים מאברהם אבינו. וחלק מהם למדים כנראה זה היה קשה. אז פעם אחת, לפני תחילת שנה, היה הרבה שיח על הדבר הזה, והוא הסכים שיעשו פעם אחת ניסוי, שיתחיל ללמד בראשית. אבל הוא אמר, אם יתחיל ללמד בראשית, אז כשמגיעים לאברהם אבינו, כל הלימוד של בראשית נוח יהיה לימוד של ציפייה. מחכים לה. וכשהגיע אברהם אבינו, נולד אברהם אבינו סוף פרשת נוח, היה מסיבה ענקית והיה חגיגה וכל אתם תורה על הרגליים. למה? כי בעצם הכל ציפה לסיום הבריאה, לאברהם אבינו. בעצם, אז א' זה מפריש לנו את הנקודה הראשונה שאומר המהר"ל, ברור שהעולם לא נברא לי, לא נגמר להיברא בשלמים הראשונים, שם ברור שהמקום לתורה זה לא מתחיל בכלל. אבל עכשיו התחדשת שאלת המהר"ל, אבל אברהם אבינו הופיע, כבר נולד אברהם אבינו, כבר הגיע אברהם אבינו תוך המציאות. אז האם לא הגיע הזמן עכשיו להוריד תורה לעולם? ומתוך זה פה פרק י"ז ומברר את הבירור הראשוני, מה הפער הגדול בין אברהם, יצחק ויעקב לבין האומה הישראלית. וכדי לענות על זה, אז אומר המדרש משפט אחד, אחר כך הוא גם נעזר במשל, אבל הפסוק שעונה בעצם על הכל זה מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מסביר המדרש שזה משל למלך, הוא נותן 3 חלקים למשל. החלק הראשון זה למלך היה פרדס נאה והיה אילנות ורק הוא יכול להיכנס לתוכו, וכשהוא מעביר את המשמרת לבן שלו אז גם הבן שלו יכול להיכנס לתוך הפרדס. חלק השני זה מלך שהיה לו שולחן עם אוכל, כל עבד הוא נותן חתיכה מסוימת, ולבן נותן כל שולחן. החלק השלישי זה מלך שיוצא למלחמה, והוא מחלק להם כדי שיכולו להילחם, ולבן הוא נותן משהו יתקין לעצמו. אז קודם כל, לפני שניכנס פה לפרטים, אומר המהר"ל, אנחנו מכירים כבר את שלושת החלקים הללו מצוין, כבר למדנו אותם בחלקים הראשונים. משל בא להגדיר את האומה הישראלית מצד שלושת ההגדרות היסודיות שלנו, כמות, מהות ואיכות. זה המהר"ל אומר בעצמו בפרש, נכון, בעמוד השני, אומר שזה עניין של איכות וזה עניין של כמות, הוא לא מזכיר את המהות, אבל זה גם המהות פה מדברת בחלק הראשון. זאת אומרת, יש כאן שלושה צדדים שבהם רוצה המהר"ל לפרוס את יתרונה של האומה הישראלית על פני אבות העולם שקדמו והתחילו את התקדמות המציאות. כן, הוא מזכיר בסוף חלק הראשון את אדם הראשון שהיה לו 6 מצוות, את נוח 7, את אברהם 8, את יעקב 9. היו 4 שלבים במציאות, אולי תכף נאריך בזה בפרק י"ט. היו 4 שלבים במציאות, שהמציאות קצת התקדמה. בסדר, אדם הראשון היה לו 6 מצוות, אחר כך נוח מקבל את המצווה השביעית של איבר מן החי, אברהם אבין מוסיף את ברית המילה, יעקב את גליד הנשה. זה 4 שלבי המציאות לפני קבלת תורה בהר סיני, שזה קבלת כל התורה כולה. וגם נדמה לי שגם בהמשך הוא רומז את זה, אתם רואים בחלק השני של המשל, נכון, משל למלך שהיה לפניו שולחן ערוך, נכנס עבדו, נתנו חתיכה. אז מן הסתם החתיכה זה העבר מן החי של נוח. נכון, אחר כך השני נתן לו ביצה, אז אני אגיד בהמשך את הגמרא המפורסמת שאברהם אבינו קיים עירוב תבשילים. אז זה נראה לי הביצה. אחר כך, לא רק שעושים עירוב תבשילים בביצה, כן, כדי עירוב תבשילים זה מסירת ביצה. שלישי נתנו ירח, אז זה בטח גיד הנשה של יעקב אבינו. כן, לכל אחד ואחד. אז הוא רוצה לרמוז פה את הפער הגדול בין הפרטים הללו, הגדולים הללו, אבל הם עדיין אנשים פרטיים, לבין האומה הישראלית. אז אני אסכיר לגמרי מבט כללי על המשל, תסכו למשל, המשל בנוי משלושה חלקים, שהחלק השני והשלישי מאוד מובנים והראשון מאוד מוזר. החלק השני והשלישי, המשל הרי מדבר על מלך. מלך באופן עקרוני, תכף אני אסביר, אבל הוא בעצמו חילק את זה שהחלק השני זה הצד הכמותי, נכון? כמה אוכל אני נותן לכל אחד, החלק השלישי זה הצד האיכותי, לך אני נותן לכל ממה שמגיע אליי, והחלק השני זה המהותי, רק אותך אני מכניס לפרדס הסודי. מה כתב את זה בעמוד הבא, בסדר? שהוא כתב שהמשל האמצעי זה עניין של כמות, ועל זה הוא הוסיף שהחילוק הוא לא רק בכמות אלא גם באיכות.
מה
זה במהות האיכות? איכות זה מעל האיך ומהות עדה על המה. זו תשובה טובה. אז אולי רגע נסביר את זה דרך המשל, בסדר? ואז נחזור גם למה שכבר פגשנו, בסדר? זו שאלה טובה. אז תחלו רגע על המשל. המשל מדבר על מלך, ולכאורה שני החלקים האחרונים מאוד מובנים, חלק הראשון מאוד לא שייך. מלך הוא צריך לדאוג לאנשים שלו לאוכל, זה החלק השני של המשל. המלך, לא, אין עכשיו מלחמות, הכל בסדר, אבל צריך לנהל את ענייני הפנים. ענייני הפנים, כל אחד צריך לקבל נחלה, כמו שישוב בנו מחלק נחלות, וכל אחד צריך לקבל מחייה ופרנסה ועבודה. זה התפקיד של המלך, לחלק לכולם את החתיכות שלהם. גם החלק השלישי, זה תפקיד של מלך. מי מוציא למלחמה? מי דואג שלכל לגיון יהיה את מה שהוא צריך כדי להצליח להילחם? זה גם תפקיד של מלך. זאת אומרת, הרבה מובנים, החלק השני זה עבודת הפנים של המלך, שדואג ביום יום לניהול השגרה באומה שלו. החלק השלישי זה המלך שיוצא למלחמה. החלק הראשון לא קשור בכלל למלך, מה זה קשור למלך? סתם אדם יש לו פרדס נאה. כן, אחד יש לו פרדס נאה, אחד יש לו אוסף בולים, אחד יש לו מכונית שהוא לא נותן לאף אחד להתקרב אליה, לא, מה זה קשור למלך? בן אדם יש לו משהו אישי, שהוא מאוד מאוד מפתח אותו, מאוד מטפח ומשקיע בו, לא נותן לאף אחד להתקרב, עד שמגיע הבן, ועד לבן הוא אומר, אתה יכול לקחת את זה. כן. אלא נראה שהמהר"ל רצה להסביר בעצם את המהות של היחס בין העילה והעלול לקדוש ברוך הוא בישראל. אז נתחיל מהחלק השני של המשל. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, עד עכשיו חילקתי רק חלק ממה שאני יש לי, לכם אני כבר אתן הכל. האבות שקדמו לפניכם יכלו לקבל מצוות, אבל הם לא שייכים להכל. זה שייך לצד הכמותי. הצד הכמותי אמרנו זה הימין ושמאל תפרוצי, היכולת להגיע לכל מקום ומקום במציאות. העם ישראל נקרא קרחה דקולה בה. ממנו כהנים, ממנו לוויים, ממנו נביאים. אדם פרטי הוא לא יכול לכלול את כל רבדי המציאות. אין לו שום יכולת לאחוז בכל שטח ושטח. הוא תופס את הנקודה מאוד מאוד מסוימת שלו, את הנקודה שבה הוא אחוז, אבל הוא לא יכול להגיע לכל דבר ודבר. לעומת זה, כשנכנס בן המלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שייך להכל, אתה מבין בהכל, אתה תופס את הכל, אתה מחזיק את הכל, הכל שלך. והכוונה נקודה כמותית. אברהם אבינו עם כל הגודל העצום שלו, יעקב אבינו, פה נדבר ממשיך למה יצחק נעלם מהפרק הזה, אבל כל אב ואב של עצמו, הוא תופס נקודה מסוימת במציאות, הוא לא יכול להכיל את הכל. יש לו תפקיד מסוים במציאות, יש לו יכולות מסוימת במציאות, רק האומה הישראלית כאומה, העלול הזה שהוא ממש בן המלך, שהוא יש לו את היכול של המלך, כמו שהמלך יכול להכיל את הכל, גם הבן הזה שהוא המלך הבא יכול להכיל את הכל.
כמו שאמרנו שזה רמח ושסז, כאילו זה מבול שלם, אין לך את התורה שלמה.
כן.
וגם יחיד, הוא לא יכול לקיים את כל המצוות, גם כיום אחרי זה, דווקא האומה יש לך רמח.
בדיוק. להגיע לכל הפינות הללו זה דווקא עניין כלל. אבל יותר מזה, בחלק השני, בחלק האחרון של המשל, הוא לא נתן לו יותר לאכול. בחלק האחרון של המשל הוא הדגיש שהוא אוכל משל המלך. כל אחד יקבל חתיכת אוכל. מעבר לעובדה עכשיו שלא כל אחד יכול לאכול את הכל. אבל איזה איכות של אוכל הוא יקבל? מי יוכל לאכול מהחתיכה הכי הכי טובה? הכי הכי מובחרת? הכי הכי מיוחדת? מי באמת קשור למלך? כל אדם בא, אומר לו מלך, מגיע לך לאכול, או אתה צריך משהו, אין בעיה, אתה תקבל דרך לחדר השני. אתה מקבל משלי, אתה שייך אליי. הקשר בין העילה לעלול הוא קשר כזה שבו העלול הוא מוחלט של העילה, העילה הוא שייך לעלול לגמרי, 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 אין ביניהם שום הפרדה ושום הסתרה, בסדר? הם קשורים אחד לשני במציאות. האבות, גם אם היו קשורים לעילה, הם היו קשורים לעילה בנקודה מסוימת מתוך הקשר הכללי. אתה שייך לחדר הזה, אתה שייך לחדר הזה, כמו שפעם אמרנו על המלאכים, שזה שר של אש, שזה שר של מים, וזה התחום שלך. גם האבות במובן מסוים, זה אב של חסד, וזה אב של דין, עוד נפרט את זה בהמשך. כל אב הוא קשור לעילה, אבל הקשר שלו לעילה, לא מצד השייכות שלו למציאות, אלא מצד השייכות שלו לעילה, הוא בנקודה מאוד מאוד מסוימת. אומה ישראלית היא בת העילה, בן העילה, הוא שייך לעילה בהכל. אין ביניהם שום הפרדה איכותית מבחינת הקשר המהותי ביניהם. אז כמות ואיכות לפי זה, הסברנו את זה גם אז, זה תנועה ימינה שמאלה או תנועה מעלה מטה. תנועה ימינה שמאלה מבחינת היכולת להתפשטות במציאות. תנועה מעלה מטה, הכוונה מצד הקשר אל הנבדל. אני קשור לנבדל, אני אוכל משלו. אני שייך לכל המציאות, אני אוכל מהכל. אלה שתי הנקודות המאפיינות את האומה הישראלית, כשאתה בא להפיין אותה מול אומות העולם, או גם מול פרטי גדולי האנשים שהיו לפני הופעת האומה השלמה.
צריך כאילו להגיד, ברור שזה כאילו מונח עליהם, כאילו, כאילו אין לך באומה כאילו בית פבנים אלא מה שיש באומה שלהם, כאילו, אז כאילו חייב להיות שכאילו אברהם, כאילו אין בילדים אלא מה שיש באברהם ויצחק.
נכון, אבל יכול להיות שזה רק אחרי שהיה גם את אברהם, כן. עם הנקודה המסוימת שלו, גם את יצחק המסוימת שלו, גם את יעקב שלו, אז אפשר לאחד את הכל. הוא יגיע למשה, בסוף הוא יגיד, אז מי נותן את התורה? זה כבר לא פרקים שלמדנו. בהמשך היחידה, בכפה, לכולי, הוא יגיע למשה רבנו, אז מי בסוף יכול לתת את התורה? כן. ולכן זה לא יכול להיות כל כך בן אנוש שייתן את התורה במובן הזה. זאת אומרת, אם מי שאולי, לא יודע מי שהייתן, בגבורות שלמדנו, אמרנו שהמהר"ל מאוד מאוד מדגיש שאברהם ומשה הם שני הפכים. אברהם גדל ממטה למעלה, משה נוחת עלינו ממעלה למטה. אברהם גדל, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא גדל בתוך, הוא גדל כבן אדם רגיל לחלוטין, לא קרה שום דבר כשהוא נולד, והיה ילד, ועם כל הסיבוכים, והוא לאט לאט מפלס את דרכו החוצה. ומשה רבנו, כשהוא יורד למציאות, זה בום אחד על הפולי כזה. ותראה אותו כי טוב הוא, חזל, הבית מתמלא אורה, הוא נולד מעול, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה הופעה אחרת לגמרי, זה תנועה אחרת לגמרי של המציאות, זה קשור קצת לחידה השנייה פה, מה שנמשיך בשבוע הבא בתורת השם. מסביב לכל זה אמרנו מופיע את חלק של הראשון של המשל, שאולי היסוד של הכל, אבל יש פה משהו מהותי בתוך הדבר הזה, מה שאורי אמר קודם באותם מילים, לא יודע אם מותר להגדיר באותם הגדרות, כן? אבל המה של הדבר הזה, המהות של הדבר הזה, מה מסתתר מאחורי כל זה. הבנתי שאני קשור מאוד 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 לעילה, הבנתי שאני בעל יכולות לפעול בכל תחום במציאות, אבל מה יש בי שהופך את זה להיות ככה? למה אני זה שיכול להופיע בכל תחומי המציאות? למה אני זה שקשור לעלול? איפה הנקודה הפנימית שמסתתרת מאחורי הכל? כשאמרנו שיש לנו את שלושת צדדי המציאות, אמרנו שהצד הכמותי הוא ימין השמאלה, המישורה הזה, והצד האיכותי זה המעלה מטה, הקישור של הנבדלות לתוך המציאות. אמרנו שהצד המהותי זה התנועת עומק. בקובייה, אחרי ארבעת הצדדים, המעלה מטה, ימין השמאלה, יש את צד הפנים החוצה, צד העומק המתגלה בחוץ. אנחנו רוצים בעצם בשאלה המהותית לרדת לעומק הדבר ולברר למה זה ככה, מה מסתתר בו, מה יש בתוכו בסוף. ומה שיש בתוכו בסוף זה העובדה שהוא הבן. ולכן נדמה לי בחלק הראשון בכלל לא מדובר על מלך, מדובר על אבא ובן בעצם. כל אבא מגלה לבן שעות הסודות, גם המלך, כי הבן הוא בן קרא דאבוה. כי בסוף יום אחד, כן, עמדו בניו על פרקן, אמר להם, בניי, הפרדס הזה הייתי משמרו, אבל מה לעשות, יום אחד אני אמשיך הלאה. מי מחליף אותי? מי דומה לי? מי יהיה במקומי? מי יעמוד שם? מי הוא אני בעצם? אני זה אתה. מעבר לעובדה שאתה מאוד מאוד קשור אליי, מעבר לעובדה שיש לך יכולות לפעול בכל התחומים אצלי, אתה זה אני. העילה והעלול חדם, בצורה המהותית של הדבר הזה, אתה בן המלך. ואז זה לא רק מצד ההופעות החיצוניות של הדבר הזה, קיבלת שליטה על הכל ואתה מלא בשר, או קיבלת את הבשר, את הבשר של המלך, אלא לא קיבלתי כלום, אתה זה אתה. אתה יכול להיות שותף לסודות של המלך, אתה נמצא בנקודה הפנימית, כן, לא, הפרדס הזה זה נקודת הסוד, נכון? אסור לאף אחד להיכנס אליו, זה שנקודה סודית כזאת, זה מאוד קשור לסוגיה המהותית. מי שאמר אני חושב ידבר על המהות, הוא ייכנס לעולם הסוד, הפנים. אם אתם זוכרים בסוף פרק י"ג, בסוף הקטע הארוך של הזוהר הקדוש, בסוף הגיע ליין. כן, בסוף מה יש בקנקנים? את היין, הנקודה המהותית של הדבר הזה, היין זה הסוד הפנימי. אז גם שם הלבושים הם כולם מוטפים את הנקודה הפנימית של הדבר הזה. מה שיש באומה הישראלית זה בעצם שלוש נקודות מהותיות. מהות, כמות ואיכות, זה יש משהו שיש רק באומה הישראלית. במובנים מסוימים עכשיו, אולי באמת נוסיף את מה שאורי כבר שולח אותנו אליו עכשיו, זה שלושת הצדדים הללו מתבטאים באברהם, יצחק ויעקב. כן, אברהם יצר את הקשר לאלוהים. נכון? אברהם הוא הנשיא אלוהים, אתה בתוכנו, הוא מבטא את האמירה האלוהית בתוך המציאות. אברהם אבינו הוא מוריד, הוא קורא בשם השם בעולם, הוא מחבר אותנו לצד האיכותי לחלק השלישי של המשל. יצחק אבינו הוא זה שזורע בארץ ומוצא במאה שערים. הוא שייך להכל, לריבוי. הוא שייך לימין ולשמאל. נכון? הוא הנקודה היחידה, אמר על כמה פעמים גם פה, אבל גם בעיקר בנצח, הסביר לנו שעשיו ישמעאל זה הימין והשמאל. שזוכר גם בפרק א' הוא רמז לזה עם הקצוות. יצחק הוא האבא היחידי שמחובר גם לעשיו וגם לישמעאל. אברהם אמנם הוליד ישמעאל, יעקב אמנם היה אח של עשיו, אבל יצחק הוא היחידי שקשור גם לעשיו וגם לישמעאל. הוא הנקודה היחידה שיכולה לחבר את ריבוי הצדדים, ויעקב אבינו שייך למהות של הדבר הזה, לעומק, לפנים, לבחיר שבעבור, לחקוק בכיסא הכבוד, הוא גופה מבטא בצורתו המיוחדת את המהות הפנימית שתלך ותיטע באומה הישראלית. אבל בסוף, כל אחד מהאבות מופיע רק נקודה מאוד מאוד מסוין במציאות, על אחת כמה חם הנוח, או אדם הראשון וכו'. אז לכן, ההופעה כולה, אומר המהר"ל של תורה, לא יכולה להופיע, אלא כשהאומה הישראלית תופיע במציאות. כדי להבין את זה יותר טוב, בהמשך, במספר 60, כמובן מסדר לנו כל המהלך שאמרנו עד עכשיו, בסדר, זה היה 60 של האומה הישראלית, תמיד האומה הישראלית היא 60, מצד ששת צדדי המציאות, מה למדת ימין השמאל או פנים החוצה, והעריך בזה בגבורות פרק ג', וכדי להבין את כל זה, אז ממשיך המערב פרק נונבר, בעמוד נונבר, בהמשך הפרק, אבל בעצם כבר קצת נדאג לפרק י"ח בסוגיה הזאת, הוא משתמש במושגים שנקראים מחויב המציאות, אפשרי המציאות, ונוסיף בפרק י"ח גם את המושג האופקי, מחויב לא המציאות. אני לא יודע אם אני מגדיר את זה נכון לשפת המערב, אבל מה שהמציאות מחויבת שלא יהיה קיים. ובשביל זה אני גם מעלה תהייה קטנה, ההמשך של פרק י"ז שעבר לפרקים זה י"ט כף. נכון, פרק י"ז המערב בירר לנו את הסדרנות של ארבעת השלבים במציאות, אדם הראשון, נוח, אברהם, יעקב, ולאחר מכן אומה ישראלית. בפרקים י"ט כף שאל המהר"ל, אם זה ככה, ובכל מקרה מחכים לאומה ישראלית, אז למה כן יש ברית מילה, או למה כן יש גיד אנשי, או למה בכלל לאבות שמרו תורה, ובאמצע, בלי שום הסבר פשוט, בפשט לכאורה, מופיע פרק י"ח.
פרק י"ח אמור להיות לפני פרק י"ז,
מצוין, אז בואו נשאיר את השאלה. אז אתה רק מחדד לנו את השאלה. בפרק י"ח,
כן,
טוב, אבל שלא אמרת
זה פעם קודמת, אז ככה
שמועה מהרציקי, זה רק מחזק את דברים. שפרק י"ח לכאורה מרחף פה באוויר מעל האירוע הזה, ואתה תומה לעצמך, נכון שפרק י"ח נדבר על תורה מן השמיים, שזה הייתה, תכף נברר למה, זה הייתה סוגיית המחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה. אבל מה עושה פרק י"ח? קוטע לנו את כל השדר של השיח ביחד בין האבות לבין האומה הישראלית. אז נדמה לי, אם בכל זאת להסביר שפרק י"ח נמצא במקום שלו, שפרק י"ח הוא בא לבטא את כל מה שאמרנו פרק י"ז באופן חיובי, להסביר איך הולכת ונבנית המציאות באופן חלקי עד שמופיע בשלמותה. פרק י"ח בא לבטא מה יקרה אם אנחנו נתאה ולא נבנה נכון את אחד מכללי המציאות. אני אנסה רגע להסביר את דרך פרק י"ח, אבל אז נחזור למושגים שפרק י"ז דילגנו עליהם, על מחויב המציאות ואפשר המציאות. פרק י"ח מבטא בהתחלה, מהר"ל אומר, שלושה צדדים שבהם הקדוש ברוך הוא רצה להקנות את הידיעה. אנחנו פותח פה באיזה יסוד מאוד, מאוד מהותי. האדם שהוא בעל חומר והוא גשמי, צריך לברר לו הדבר כפי מה שהוא אדם גשמי. כדי שיקנה הידיעה כפי שראוי לאדם, מה לעשות? בגלל שאנחנו גשמיים, אז כדי להסביר לנו, צריך שיהיה מוחשי. כן? זה הרבה יותר נוח שמסריטים, ואז היושב בבית, הוא רואה מוחשי, הוא לא רק שומע באוזניים, הכל מוחשי לו, אז יש ריבוי תורה בעולם בזכות המוחשיות הזאת. אז גם הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק שיש תיאוריות. זה לא מספיק שאדם יודע, הוא כבר למד עיקרים, הוא כבר למד המערב, מבין שבשיטת העיקרים, הוא יודע שיש שלושה יסודות במציאות, מציאות השם, תורה מן השמיים והשגחה על המציאות, זאת אומרת יש מעלה, מחבר ומטה, כל זה תיאוריה יפה מאוד. העולם לא הבין שזה קיים עד שהוא לא ראה את זה בעיניים מתפוצץ מולו. הוא ראה את זה בעיניים בדרך השלילית. פרעה צעק מי השם אשר ישמע בקולו. חלק על העיקר הראשון של מציאות השם. וכל העולם ראה מה קרה לפרעה. קורח צעק אין תורה מן השמיים. זה הפרק שלנו תכף נתמקד בדבר הזה. אני מראה כבר בהערת סוגרם שזה ממש לא נכון. כי כידוע קורח לא צעק אין תורה מן השמיים. וקורח כמו כל עם ישראל למד בהר סיני. איך אפשר להגיד לפני שנה עמדנו בהר סיני ראינו תורה מן השמיים. איך קורח יכול לצעוק אין תורה מן השמיים. ועל המהר"ל מפורש. כן, ובהמשך דבר חז"ל שקורח צעק אין תורה מן השמיים. וראינו מה קרה לקורח על הצעקה שלו. ונדב ואביהו, פה המהר"ל לא נכנס כל כך לסוגיית נדב ואביהו מספיק, אבל נדמה שכוונתו, נדב ואביהו טענו הקדושה היא לא בדיוק יכולה להתחלל למטה כמו שאתם חושבים, או יש אולי סדרים אחרים מהסדר שהקדוש ברוך הוא רוצה, איך תשרה שכינה בדיוק למטה, אתם נרחיב את זה, אז תראו מה קרה לנדב. ופה המהר"ל בעצם מתייחס את המושג שהוא קורא לו מחויב המציאות. מחויב המציאות הכוונה, בלי זה זה לא יכול להיות. ובלי זה כמו שזה זה לא יכול להיות. זאת אומרת, העולם הוא עולם, אבל אין הקדוש ברוך הוא. אולי גם יש הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא שאתם חושבים, אומר פרעה. מי השם אשר ישמע בקולו? ואולי גם יש השם, גם את ישראל לא השלח. יכול להיות שיש, זה השם בעולם, אני לא יודע בדיוק מי זה, לא בדיוק מה זה, אבל זה לא כמו שאתם חושבים. מי שמתעלם ממחויב המציאות, הוא עצמו מחויב לא במציאות. הוא מחויב שהוא לא יהיה במציאות, הוא לא יכול להיות להישאר. כי הוא אנטיתזה לכל היסוד והשורש של העולם. יש שלושה עקרונות שבלעדיהם העולם לא יכול לעמוד. מי שמתנגד לתורה מן השמיים, ובא ואומר אין תורה מן השמיים, אז המציאות מחייבת שהוא לא יהיה קיים. פשוט לא יכול להתקיים בתוך המציאות. ומי שמתנגד, ומי שזה כוונתו בהסברה של נדב ואביהו, שנדב ואביהו בעצם ירדו לתוך המציאות וטענו שנכון שהקדוש ברוך הוא אמר איך צריך לעבוד במשכן, אבל אנחנו רוצים להוסיף עוד איזה נדבך קטן בתוך עבודת המשכן, ברגע שנדב אביהו מכוונים אחרת את העבודה, זה לא מחויב המציאות בדיוק. זאת אומרת, צריך לעשות עולה ומנחה ושלמים, וגם צריך לעשות כתורת, איזה זרה שלא ציווה שם אותה, מי אמר שחייבים בדיוק. גם לא הכל מחויב המציאות בדיוק. אז באותו רגע שאתה זז טיפה מהמושג מחויב המציאות, אתה נכנס לעולם. העולם מאוד מאוד מחויב, זה לא דמיונות. בפרק י"ז הוא אמר, ישראל מחויב המציאות. ישראל הם מחויבי המציאות. המושג ישראל, אחרי שלמרנו על האבות, האבות לא מחויבי המציאות, אברהם אבינו מת. זה לא נעים להגיד את זה, אבל מה היה קורה בעולם אם אברהם לא היה קיים? לא, היה עולם. ככה קצת משמע במערל. מה קורה בעולם בלי יצחק? אז המציאות אתה משיגה את זה איכשהו בדרך אחרת. מה קורה בעולם בלי עם ישראל? אין דבר כזה. תמחק את זה מהלקסיקון, אין שאלה כזאת. בחמה שפוחה אם לא חליכם. לא יכול להיות מציאות ציבורית ישראלית שלא יהיה. זה מחויב המציאות. אין עולם בלי הקדוש ברוך הוא, אין עולם בלי תורה, אין עולם בלי ישראל. כל פרק י"ז בעצם הוביל למושג מחויב המציאות. רק כדי לתקן שנייה, אם אני לומד פרק י"ז כמו שאני לימדתי עד עכשיו, אני שמעתי נכון, אבל בסוף אני אגיד למסקנה שמי ששאלתי מה אומר פרק י"ז, אני אגיד לו מה אומר פרק י"ז, אתה יודע מה זה עם ישראל, עם ישראל זה מחויב המציאות, עם ישראל זה קולט כל האבות, עם ישראל זה ככה דקול הבא, עם ישראל זה איכות ביזינפסט, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. בכלל לא לשם כיוון המהר"ל אני חושב, כי כידוע אנחנו לא עסקים בו בנתח ישראל, אנחנו עסקים בו בתפארת ישראל. ולכן הפרק, אם תשימו לב שפרק י"ז נסתיים, אז בשורות האחרונות, בשבע, שמונה שורות האחרונות, אז הוא כותב, דבר זה ראייה מוחלט וחותך על נצחיות התורה שלא תשתנה. בסדר, המהר"ל עסוק בו בתפארת, הוא מדבר על נצחיות התורה, לא על נצחיות ישראל. רק אנחנו שאלנו את השאלה, התורה שהיא נצחית, שהיא מחויבת המציאות, שהיא ניתנת לנו מחויבת המציאות, למה היא לא יורדת לאברהם אבינו? תשובה, כי אברהם אבינו לא מחויב המציאות. ואם תורה הייתה ניתנת למישהו שהוא לא מחויב המציאות, אז תורה לא מחויבת המציאות. ויש מסלול אחד בלבד שבו תורה יכולה לרדת, ממחויב המציאות למחויב המציאות. זה המסלול של פרק ז'. בסוף הוא מדבר על תורה פרק ז', רק כדי לברר למה תורה ירדה דווקא לעם ישראל, הוא ברר מה זה עם ישראל, מתוך זה יתברר לנו מה זה תורה. זה בסוף סיום הפרק. בסדר? אם היה לתורה שינוי, למה זה לברר סבי יעקב? אבל המסלול זה תורה. בסדר? התורה היא תמידית נצחית. את זה בפרק י"ח להגיד, אחרי שהוא בפרק י"ח הקדים לנו שלושת ההקדמות של שלושת הטעויות של מחויב המציאות, הוא בא ואומר לנו בעצם, אבל בואו נצטרך בכוח. מה כוח בעצם טען בעולם? כוח לא טען שאין תורה טכנית. ברור שיש תורה. הרי כוח רצה לעבוד, הם רצו לעבוד במקדש, הם רצו לעבוד, הם אמרו אנחנו נהיה כהנים, ברור שיש תורה. כוח לא טען שלא ירדה תורה, כולם אמרו שירדה תורה. כוח אמר, התורה, כמו שאתם טוענים שהיא ירדה, מחויבת המציאות, היא חייבת לעבוד אף לפי הכללים שלכם, על זה אני חולק. מה, חייב שדווקא אהרון יעבוד? חייב שדווקא השם ידבר עם משה והוא יגיד לנו מה לעשות בדיוק? על זה חלק כוח. הוא בעצם חלק על המושג של תורה מחויבת המציאות. על זה צועק אמר, על זה תורה מן השמיים. אם הבנו נכון, 19 הפרקים הראשונים, שאנחנו אומרים תורה מן השמיים, הבנו, זה לא הכוונה שאנחנו נלחמים במבקרי המקרא באוניברסיטה, שאומרים, מה פתאום, את התורה כתב החכם ההוא וההוא, וההוא וההוא חיבר ספר. לא, זה תורה מן השמיים. תורה מן השמיים, הכוונה, אין עולם בלי תורה. תורה היא מחויבת המציאות, עולם לא יכול לזוז בלי תורה. אין כלום בלי תורה. קח את התורה, תהפוך את העולם לאפר ועשר. אם מקיימים סרט התורה מוטב, אם לאו, הופך את העולם לתוהו ובוהו. לא צריך להפוך אותם לתוהו ובוהו, זה פשוט יהפך לבד לתוהו ובוהו. עכשיו נחזור לשאלה שאלנו קודם, שיטת המהר"ל היא שהבריאה נסתיימה רק בנתינת התורה. וזה בעצם מדרש חז"ל המפורסם. יום השישי. אם מקבלים ישראל את התורה מוטב, מתי? עוד 2,500 שנה. לא, היום. יום השישי זה היום החודש של הבריאה. בעצם מדרש חז"ל המפורסם שבא בראש לתחילת התורה, הוא בא לרמוז, אומר המהר"ל, את ההבנה הזאת, שהעולם הולך ונברא. הולך ומתקדם עד סוף בריאתו בשנת קבלת מתן תורה. שזה איפשהו לא זוכר, 2,500 שנה בתוך המציאות כבר. ששם בעצם, יום השישי בא לומר, שם נגמר העולם, סוף סוף נגמר העולם, סוף סוף יש ישראל במציאות, ישראל השלמים, בן המלך, מפרק י"ז, אז אפשר להוריד תורה. ועל זה כוח ועדתו יצאו למלחמה. כל המערב בגבורות י"ט מציג את דתן ואבירם כשני המתנגדים הקיצוניים למשה ואהרון. ספר גבורות עוסק ביציאת מצרים. שם הוא מראה את ה... אז כשלמדנו את זה, אז שאל מישהו שאלה פשוטה ותמימה, אני לא מבין, 80% מעם ישראל מתו על פי חז"ל במכת חושך. לא יכול היה הקדוש ברוך הוא להרוג גם דתן ואבירם, כאלה רשעים כמו שהמהר"ל מייצר אותם, כאלה אנטיתזה, נבלעו בתוך האדמה, כל ה-80% היו יותר רשעים מהם? סתבר שלא. דתן ואבירם נשארו...
הם רצו לצאת,
הם רצו לצאת. כן, יכול להיות. למרות שאחרי זה כבר ניתנה ראשון שוב במצרים. אבל יכול להיות שעד הם רצו לצאת. אבל גם יכול להיות שלדתן ואבירם יש תפקיד מאוד מאוד יסודי במציאות. כי עכשיו המהר"ל התחיל את פרק י"ח, משמע קצת בדבריו, אני עצרתי את נדב ואביהו, נכון? ידעו, אחרי 8-9 שורות הוא אומר, קדושת המשכן למען שידעו כל קדושתו, אמר ונקדש בכבודי, כידוע נקדש בכבודי כתוב בספר שמות. הרבה לפני שנדב ואביהו חתו. חייב להיות שמישהו יקדש בכבודי, אין לי ברירה אלא להופיע את המציאות דרך צדדים גשמיים שכולם יראו את זה. קדוש ברוך הוא מאוד מאוד עשה דתן ואבירם. יכול היה לחמול לעשות את החסד עם דתן ואבירם, להרוג אותם שם בארבע חומשים, ולמנוע מהם להיות לשם עולם, לדיראון עולם בתוך התנך. הוא היה צריך מאוד את דתן ואבירם. כדי שדתן ואבירם, שהם כידוע מרכז הדת קורח, כן, קורח הוא אפילו קצת נספח אליהם בבנים מסוימים, כמו שורים כמה קומות, הם העירו לאומה הישראלית את הבירור מה קורה אם חולקים על תורה מן השמיים. מה קורה כשהופכים תורה מן השמיים למשהו שאפשרי המציאות. לכן אומר הגיהנום, פה לא נספיק כבר לקרוא מפת השעה, אבל הגיהנום הוא שייך לשניים. פה מה שסודי במהר"ל פרק ז' מסביר לנו מה זה 1, 2, 3, אחד מקומות יותר פשוטים במהר"ל יקרא מה זה 1, 2, 3, במשולשים שהוא צייר, אבל הגיהנום שייך לשניים. באגדת רבה ברוך הנה כשהוא עובר שם רואה שני ביזעי, כן? שני השנים עולים שם, שני חורים שעולים שם השנים. הגיהנום במהות שלו הוא שייך לשניים. הוא שייך לשניות, לא למחויב המציאות. מחויב המציאות זה קו אחד עובר ממעלה למטה. וכשהוא נהיה משולש, אז הוא נסגר לגמרי, אי אפשר להזיז כלום במשולש. הכל יציב וקבוע. המשולש של נותן התורה, התורה ומקבל התורה, איזה שלושת מחויבי המציאות. לכן אומר האיקרים בצעקת שלו על הרמב״ם ועל קרסקס וכו', יש רק שלושה עקרונות במציאות. כל האיקרים האחרים זה נספחים של זה, שלושה עקרונות, והמהר"ל מסכים איתו לגמרי וגמרי. זה שלושת יסודות המציאות, מחויבי המציאות, כל השאר אני יכול לסדר בלעדיהם. על שלושת אלה אני לא יכול לחלוק. זה מחויב המציאות. יש מי שטוען שהם אפשרי המציאות, והכי גרוע זה אלה שטוענים שהם לא מחויב המציאות. כשאתה בעצם הופך את מחויב המציאות לאפשרי המציאות, אתה עצמך נהיה מחויב לו. כשאתה אומר בעצם תורה מן השמיים, אפשרי. אפשרי ככה, אפשרי אחרת, נהיית באותו רגע מחויב לו. אברהם אבינו מעולם לא חלק אותו, הוא פשוט היה לפני תורה. אברהם אבינו היה כשלעצמו אפשרי המציאות. ולשמחתנו, וברוך השם, חסך לנו כנראה שנות דור בהתקדמות המציאות. אברהם אבינו דבק בבורו. כשאמרתי קודם, היינו מסתדרים לאברהם אבינו, יכול להיות, יכול להיות שזה לקח שנות דור עד שהיינו מצליחים להשיג את מה שהשיג אברהם אבינו בדור אחד. אבל אברהם אבינו הוא בסוף אפשרי המציאות. ואברהם אבינו מת. אולי זה קצת רמז חזל, יעקב אבינו לא מת, כי יעקב כבר בחיר שבעבוד, הוא קצת כולל את שלושת הצדדים. לכן ביעקב, שישראל נקראים עליו, שבסוף המדרש, הפסוק שאיתו התחילה מערת הכל, מגיד רב ליעקב, כמשתב ישראל. יעקב אבינו לא מת, הכוונה קצת כי יעקב כבר הגיע לשלמות הכללית הזאת, ועד כבר צורתו איתנו. האומה הישראלית היא יעקב בעצם בנושא. אז צריך מהר את פרקים יתת כף, רק כדי להסביר מה כתוב בהם. מערה שואל שם שתי שאלות בהתחלה. אחד הוא שואל למה בכל זאת כן קיבלו מצוות מסוימות? אז למה נתת לו מילה? למה נתת לו גידן השבל? למה נתת לנוח עבר מן החי? שתיים, למה הם קיימו מעצמם יותר מצוות? והוא... בעיקר אברהם. על אברהם הוא אומר זה מפורש. על יעקב זה עם לבן גרתי, ועל יצחק זה כבר לא מפורש בשום מקום. כן, אברהם כתוב, הישמור ישמרתי חוקותיי ותורותיי, בפרשת תולדות. יעקב כתוב, עם לבן גרתי, אומרים חזל, זה לא כמו אברהם מפורש, אבל זה כבר יותר עמוד, ועל יצחק זה כבר ארטילאי קצת. אז הוא מחלק, בעצם את שתי השאלות הוא מחלק לפרקים יוטט כף. פרק יוטט הוא עוסק בבירור שמה הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם. זאת אומרת שזה היה, אני אשתמש בביטויים שלנו, מחויב המציאות. ובפרק כף הוא עוסק במה אפשרי המציאות. הם בחרו לעשות את זה, בלי חיוב אלוהי. אז בקצרה רק נסדר. בפרק יוטט המהר"ל בעצם חוזר לארבע שלבים שאמרנו שהופיעו בהופעת העולם. הוא אומר שהעולם כן מתקדם. העולם כשהופיע קיבל שש מצוות. שש המצוות, לא חושב שאמרנו זה פעם, אבל שש המצוות מקבילות בעצם לשש צדדי הקוביה כמו שאנחנו מכירים. זה לא סתם שש מצוות בני נוח, ואנחנו כל הזמן מדברים על שש והכל זה. שש מצוות בני נוח, צריך לסדר אותם, צדר בצורה פשוטה, זה מופיע כאן במדורה הרגילה בעמוד סמך בצד שמאל, אז הוא מונה את המצוות, נדמה לי לא סתם מנה את המצוות, אלא כדי להעביר לנו שהמצוות הללו זה אותה מצוות. אז מי שלא, כל אחד נמצא את זה אצל עצמו, זה כבר... אחרי שהוא מתחיל את התירוץ, כמה שעות אחרי שהוא מתחיל את התירוץ, נכון? השאלה היא כמעט חצי פרק, ואז הוא כותב שם, מעתה נשוב אל השאלה הראשונה, כאשר תעיין, במדורה הרגילה זה בסמך בעמודה שמאלית אחרי 10 שורות בערך, מעתה נשוב אל השאלה הראשונה, כאשר תעיין מצוות שנתן השם ברך לבני נוח, נתן להם 6 ונוח שביעית, ולאברהם המילה וכו', אז הוא מתחיל להסביר. נתן לאדם 6 מצוות, והוא מונה אותם בזוגות, ברכת השם ועבודה זרה, זה כנגד היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הצד האיכותי. עריות ודינים זה בין אדם לעצמו, זה הצד המהותי, וגזל ושפיכות דמים זה בין אדם לחברו, זה הצד הכמותי. גזל ושפיכות דמים זה סב ישמעאל. בסדר? וצדדים של ימין ושמאל זה צדדים אופקיים קצת במובן מסוים. כן? האדם ששופך דמים זה אדם שיוצר פירודיות, זה הצד השמאלי. אדם שגוזל הוא במובן המהותי של הדבר, הוא בדיוק הפוך. סוג של רובין הוד כזה, רובין הוד קראו לו, לא שהיה גוזל מהשיר יותר נענים, הכלל היא דווקא צד אחדותי, כשאני גוזל אני בעצם אומר שלך שלי שלי שלך, כן? אז במובן מסוים זה דווקא הפר הפירודיות, מה ששלך יהיה שלי, ואחר כך מה ששלי אתה תגזול עם השלי שלך, זה דווקא ניסיון לאחד את הכל סביב מנטרה לא נכונה. אז גזל ושפיכות דמים זה שני צדדי המציאות, זה ישמעאל שהוא גזלן ידו בכל ביד כל בו, והשפיכות דמים זה עשיו זה השמאל, וזה מה שמהר"ל אומר בכל מקום שעשיו זה השמאל ולכן הוא יותר גרוע וישמעאל זה הימין, נכון? תסתכלו בנצח כף א' למשל ראינו את זה ועוד. זה שני הצדדים שאיתם אמרנו יצחק מתמודד, בסדר? יצחק מתמודד עם ההופעה הזאת, הוא מתמודד בהתחלה מול ישמעאל, צריך לגרש את ישמעאל ממנו, אחרי מתמודד עם עשיו בתוך הבית וכו'. ברכת השם ועבודה זרה זה הצד בין אדם למקום, זה הצד האיכותי, כן? ברכת השם זה בצד המהותי של היחס לקדוש ברוך הוא, ובעבודה זרה זה בצד איך הדבר מופיע במציאות, שזה הולך ומתפרד לפירודים. כן, יש את הצד העליון בקשר של הקוביה, יש את הצד העליון שזה אני חושב ברכת השם, והצד התחתון זה עבודה זרה, שזה מתפרק לעבודה לא נכונה. ועריות ודינין, שוב, עריות זה יהיה הצד הפנימי המהותי של הדבר הזה, לאן אתה שייך, ודינין זה יהיה איך אני מוציא את זה אחר כך אל הפועל, את הצדק הפנימי שלי, איך הוא יוצא אחר כך אל היושר החיצוני. אז אומר המהר"ל, לבין כוונתו, כשהעולם נברא, הוא לא ההפקר. זה נכון שהעולם הוא תור, אבל עדיין, כבר בשלב התור של 2500 שנה תור האלה, יש שלב ראשוני של בנייה סדרנית. על גבי זה זעקנו כל הזמן, חייב לבוא הנקודה השביעית, מה שמרן קורא לך לקודש בסוף גבורות, חייב לבוא עירת השם יוצרו. מה זה עירת השם יוצרו? עבר מן החי. כי מה עבר מן החי אומר? עבר מן החי אומר, לא עשו לך כלום, אתה יכול לאכול הכל, רק צריך סבלנות, רק צריך להתאפק, רק צריך להמתין. עירת השם, עירת שמיים כזאת של להבין איך לעשות, מה לעשות, זה לא עוד ציווי. עירת השם זה לא עוד ציווי נוסף, זה היחס הנכון לכל המצוות כולם. אגב, לפני שעבר מן החי הופיע, מה הייתה המצווה השביעית שהייתה אמורה לתת את כל העירת השם יוצרו? נקצר בזמן, כי אין לו זה, זה היה אמור לתת סדת, לכאורה. את סדת הייתה המצווה השביעית. את סדת אומר, אתה יכול לאכול מהכל, ואולי אפילו מעץ סדת, ככה נמד במערה בדרך החיים, אתה גם תוכל לאכול מתישהו. אבל צריך סבלנות. עירת השם יוצרו, זה העירה שעומדת מתלחות כל הדברים. זאת אומרת, עד נוח זה בעצם שבע מצוות בני נוח, זה מדרגת החיים הטבעית, לכן זה שלח המספר שבע. זה נבנה מהשש קומות החיצוניות, ומהנקודה הפנימית שמכילה את הכל. אברהם אבינו מקבל את המצווה השמינית, בדיוק את היום השמיני, המצווה השמינית, כמובן לא מקרי, מרומם את העולם כבר להכנה למדרגה חדשה. אנחנו עדיין לא בהר סיני, אבל אנחנו מסוגלים להתרומם מעל הטבע. אבל זו מצוות המילה, כמו שאברהם מרחיב פה הרבה, הוציא אותה מן הטבע. אברהם אבינו עושה פעולה מופלאה של תרומות מן הטבע. ויעקב, וזה כבר השלב השלישי, בסדר, אדם הראשון זה שלב ראשון, ונוח שלב שני, ואברהם שלב שלישי, והשלב הרביעי זה יעקב. המהר"ל לא כל כך מסביר פה מה יש בגיד אנשי, הוא דיבר על זה בסוף ספר גבורות יותר. נדמה לי שדווקא אצל יעקב, שזה איסור לב, כן? איסור גיד אנשי זה דווקא איסור, זה הגבלה מסוימת, נדמה שיש הגבלה מסוימת אצל יעקב, כן, שלא לצאת החוצה יותר מדי. כן, גיד הנשה זה החלק התחתון, הרגל, החיבור למציאות, מעין יעקב, מעין מקבל הדרכה לא לרדת לתוך המציאות, אלא להשאיר לעשיו חלקים מסוימים לתוך המציאות. בניגוד לאברהם שמרומם אותם למעלה, 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 יעקב ששוכן בתוך המציאות מקבל הדרכה מסוימת שיש נקודות שבהם לא לגעת, סרור של שם יכול לגבור לך. ולכן, מבחינתם, אנחנו נחשבים צולעים, כמו כל ההצגות שפגשנו בנצח, שהם היו עושים וכו' וכו', הכל כדי לרמז שאנחנו עדיין הורחקנו מן המציאות בשלב מסוים. זה נכון רק לזה יעקב, כשעם ישראל מגיע זה כבר לא יהיה נכון, אבל עדיין יעקב בשלב כזה מסוים שיש לנו הגבלה כלשהי. זה נדמה לי פרק פיוטט רוצה לומר, למרות שאנחנו לא בהר סיני עדיין, אבל אנחנו כן מתקדמים ארבעה שלבים של התקדמות בתור המציאות. ובמהירות פרק כף בא לומר שחוץ משלבי ההתקדמות יש את שלבי השאיפות, יש את אפשרי המציאות, יש לאן שהמציאות רוצה להיסחף, לאן שהמציאות רוצה להגיע. אברהם אבינו הוא כל כולו שייך לשם, ויעקב אבינו גם יחסית שייך לשם, ויצחק אולי פחות שייך לשם. וזה המהר"ל מסביר דרך, טוב, זה צריך קצת על אריכות דברים, על חסד דין ורחמים פה, זה שלושת הנקודות. הרב דוד נתחיל בזמן?
כאילו הזמן לשמונה וחצי,
אז אנחנו פרק כף נמשיך שבוע הבא. אז כמה נספיק שבוע הבא?